ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז אנחנו נמצאים בפרק ל"ח. עכשיו מבחינת הסיטואציה שלנו, אז אנחנו מדברים על מה שדיברנו גם בפעם הקודמת, על מערכת היחסים המורכבת בין המלך והנביא, וזה דבר שמלווה אותנו בכמה בכמה מקומות בתנ"ך. זו בהחלט סוגיה מעניינת ומרתקת, והייתי אומר שאפילו היום בפוליטיקה העכשווית, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו רואים הרבה פעמים את המתח בין הנשיא לבין ראש הממשלה. זאת אומרת, יש את הזרוע הביצועית לצורך העניין המלך, שהוא צריך לתפעל את העסק, במקרה שלנו צדקיה, המלך האחרון לבית יהודה. אנחנו מדברים פה סמוך ונראה לחורבן. זאת אומרת, אני מזכיר את הסיטואציה. לפני 130 שנה גלו עשרת השבטים, שומרון הגלו אותם, נעלמו, לא קיימים, עשרת השבטים. לפני 11 שנה גלו החרש והמסגר, הווה אומר, כל האנשים הנכבדים שהיו ביהודה ובירושלים, נשארו פה דלת העם, נשארו פה אנשים מסכנים, המקדש עומד על תילו, אבל איזה מקדש זה? לא עולים בקושי אנשים, מי עולה לרגל? מי כבר מגיע לעלות לרגל כשזה המצב? וירושלים היא לא בתפארתה, זאת אומרת, החורבן זה לא איזשהו אירוע שפתאום רחוב יפו מלא באנשים וזהו, פתאום למחרת יש חורבן וזה תשעה באב. זה תהליך של למעלה מ-100 שנים. כי בכל אופן כל עם ישראל נמצא בארצו. אנחנו מדברים שמרגע שעם ישראל נכנס לארץ בימות יהושע בן נון עד חורבן בית ראשון 850 שנה. זה פרק הזמן, 850 שנה שעם ישראל נמצא בארצו, החל מהכניסה אחרי 40 שנות הנדודים במדבר עם יהושע ביוד בניסן בשנת ה-40, וקלה בתשעה באב כשזה שנת 3338 לבריאת העולם, ואז נחרב הבית באותו תשעה באב, יוצאים לגלות, נשארים פה כמה וכמה אנשים. זה הסיפור של גדליה בן אחיקם, ואותו רצחו חודשיים אחר חורבן בית. הבית נחרב בתשעה באב, גדליה בן אחיקם נרצח בג' בתשרי י"ב. אנחנו תמיד לומדים את זה מסביב לעניין, האם זה צאן בחוי או לא, לא משנה כרגע לענייננו. ואז המסכנים היחידים שנותרו פה יחד עם ירמיהו עוברים למצרים. הם לא הולכים לבבל, אלא הם עוברים למצרים. אבל אנחנו נמצאים בפרק הזה ובפרק שלפניו, אז בהחלט עכשיו מה הבעיה? הבעיה היא כזאת שיש לנו מערכת שלמה של נביאי שקר, ונביאי שקר באים ואומרים, חבר'ה יהיה טוב, הכל יהיה בסדר. יש משוגע אחד, קוראים לו ירמיהו, הוא אומר שיהיה חורבן, הוא אומר שצריך להתמסר ביד הכסדים, הכסדים זה כמובן הבבלים, והוא מכניס לנו מורך לב, זה בלשוננו הוא שמאלני. זאת אומרת, הוא אומר, במקום להילחם, בואו נוותר, בואו נצא. הוא אומר לצדקיהו, בלי להתבלבל, תשמע, אם אתה מוסר את עצמך, אם אתה מוסר את עצמך למלך בבל, אה, אתה לא דואגים לחברים שלך, מה הולך פה?
הלכתי כאילו
שרב
שלהם
שלו
מה שיש,
אז
אני
אשתק טוב. יש לי וורט ידוע, דפים אף פעם לא חסרים, תלמידים, לפעמים כן. בכל מקרה, חלק מהבדיחות לא השתנו, יצאתם מהצבא, חזרתם מהצבא, זה בסדר. בכל מקרה, היום היינו מכנים בתקשורת את התופעה הזאת, הוא שמאלני. זאת אומרת, אנחנו רוצים להילחם, אנחנו בחירוף נפש רוצים להגן על המקדש, ויש פה נביא, קוראים לו ירמיהו, עכשיו מכירים אותו כבר עשרות שנים, ירמיהו מתחיל להתנבא כ-40 שנה לפני חורבן בית ראשון, הוא מגיע מהנתות מבנימין, הוא כהן, יש לו כל מיני יחוסים וכל מיני עניינים, והוא כל הזמן עושה צרות. הוא אומר, יהיה רע, וחבר'ה תעשו ככה, הוא עושה כל מיני מעשים סמליים, הוא לוקח את האזור שלו ומטמין אותו בתוך איזשהו מקום, והוא לוקח סיר נפוח והוא אומר, מצפון תיפתח הרעה, וכזה כל מיני דברים, הוא סתם מעצבן אותנו, הכל יהיה בסדר, מה פתאום, מי יבוא, מה המלך בבלת, מי זה מעניין, מה זה קשור, הכל יהיה נעים ונחמד. אפשר לפתוח בתי קפה לאורך הרכבת הקלה, לשבת ברחוב יפו, לשתות אייס קפה, והכל יהיה בסדר. מה פתאום יש פה אחד שהוא משגע אותנו? המלך מצוי פה בתוך איזשהו, זה הנביא, עכשיו הנביא, הוא אומר את דבר השם. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, וראינו פה, אנחנו לא יכולים עכשיו לחזור על כל הדברים, כי אנחנו רוצים להתקדם, אבל ראינו שהנביא עומד בחצר בית השם, והוא אומר, כשילו יהיה הבית הזה, כשילו פירושו של דבר, משכן שילו נחרב. המקום הזה יחרב, וישומם, ולא יהיה ככה, ולא יהיה ככה. מה עושים בתוך כל העניין הזה? ירמיהו הוא אחד הנביאים שסובלים ביותר, כולל סבל פיזי. דיברנו פה לפני, באחד השיעורים האחרונים, אבל זה כבר מבחינת הזמן, זה הולך אחורה, תולים אותו על איזשהו מכשיר, ואנחנו עכשיו בפרק שאנחנו מבקשים ללמוד היום, שהוא מבחינת לימודי תנ"ך הוא פרק פשוט מאוד, אנחנו נתייחס לכמה נקודות, אבל גם בפרק הזה מכניסים אותו לתוך בור, כשבבור הזה יש מים ויש טיט, והוא כמעט תובע, ומחלצים אותו משם, ואין לו מה לאכול, ואין לו מה לשתות, וכל זה הוא סובל כי הוא אומר את דבר השם. אם הוא היה סתם אדם מן היישוב, מן המקום שהוא מסתובב ברחוב או משהו, אף אחד לא היה רוצה ממנו שום דבר, אבל יש איזשהו מתח, ולכן אמרתי שזה פרק מסוג הפרקים שמרובים בתנ"ך, אנחנו מתקרבים עוד מעט לחנוכה. אז גידוי עם דברי הרמב"ן בפרשת ויחי, המתח בין הכהן, בין סוגיית הכהונה לבין סוגיית המלכות, המלך והנביא, זה בדיוק אותו דבר. למה זה בדיוק אותו דבר? יש את הנקודה הרוחנית, לצורך העניין הכהן, הנביא, הם אלה שמייצגים את הנקודות הרוחניות, ותמיד בהסתכלויות רוחניות הדברים נראים אחרת, ויש את המלך, יש את, את הפרקטיקה, אני עכשיו צריך לדעת מה אני עושה ואיך אני פועל וכו'. אז אם תפתחו בטובכם בתחילת פרק למתח, ואנחנו שוב, אנחנו משתדלים לענות בקצב, פרק של שבוע, וברוך השם יש בזה, יש בזה סייעתא דשמיא, ומה שאנחנו נפגשים פה עם ארבעה אנשים, שחלקם כבר פגשנו אותם, חלקם הם אנשים חדשים בסיטואציה הזאת, והם פונים אל המלך ויש להם בקשה. וישמע שפתיה בן מתן וגדליהו בן פשחור ויוחל בן שלמיהו ופשחור בן מלכיה את הדברים אשר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמור. וזה מה שהסברנו כרגע במפור בדקות שזה, מה הוא בדיוק אומר ומה בדיוק עושה. ולהם, והם חוזרים עכשיו על הדברים ומצטטים אותם. כה אמר השם, היושב בעיר הזאת ימות בחרב, ברעב ובדבר. עכשיו, יש פה תופעה מעניינת. הצירוף המשולש הזה, חרב, רעב ודבר, מופיע 16 פעמים בספר ירמיהו. 16 פעמים, חרב, דבר ורעב, וזה בצורה הזאת ובעניין הזה. זאת אומרת, חרב, אנחנו יודעים שזה מלחמה, רעב זה מצוקה כלכלית, היינו מגדירים את הדבר הזה, ודבר זה מחלה, זה משהו שפוגע. 16 פעמים בספר ירמיהו העניין הזה, והיוצא לכסדים וחיה, והייתה לו נפשו לשלל וחד. הנוסחה של ירמיהו היא פשוטה מאוד, והוא ממשיך אותה בעוד פסוק. כל הראשון, היא נתון תינתן לעיר הזאת ביד חל מלך בבל ולחדה. יש פה שתי נבואות, נבואה אחת על האנשים, נבואה אחת על המקום. והוא אומר להם דברים חיובים ופשוטים שהוא חוזר להם עשרות פעמים בספר ירמיהו. ומה הוא אומר? כל הראשון, אתם רוצים להילחם? אנחנו רוצים עכשיו לפתוח איזה כוח שייתן פייט מול הבבלים. יש סיכוי, אין סיכוי, אנחנו נלחמים עד הכדור האחרון. לעשות את זה? לא לעשות את זה? זה שווה? זה לא שווה? זה יצמיח משהו? זה לא יצמיח כלום? אז כל הראשון, היושב בעיר הזאת ימות בחרב, ברעב ובדבר. אז מה, זה מה שיקרה? ומה יקרה הפוך? והיוצא לכסדים וחיה, והייתה לו נפשו לשלל וחי. תכף נסביר את הביטוי המיוחד שיש פה באמצעות המלכים שמופיע בדף המקורות שלפנים. ומה יקרה עם העיר? כה אמר השם, הנתו תינתן העיר הזאת ביד חיל מלך בבל ולחדה. האנשים והעיר, אלו שני הדברים. אומר המלבי במקור מספר אחד בדף שלפנינו, והיוצא בחייו הייתה לו נפשו לשלל וחי. זה ביטוי קצת מוקשה. רוצה לומר, כי שומרי המלך היו הורגים את כל היוצא לכסדים. הרי אנחנו כל הזמן מדברים על מתח נוראי בעיר. המתח הנוראי בעיר שהנביא שאמור לייצג את דבר השם אומר, חבר'ה, תיצאו מן העיר, תיפלו בשם לפני הכסדים, לפני הבבלים. זה מה שיציל אתכם. זה נשמע לנו, כל אחד שהיה בצבא מבין שזה דבר מוזר ביותר העניין הזה. אם תיפלו בשם, זה מה שיחזיק אתכם. ומה הוא מסביר? כי שומרי המלך היו הורגים את כל היוצא לכסדים. לכן אמר, שמי שיצא ויחיה ולא יערג על ידי שומרי המלך, תהיה לו נפשו לשלט וחי, שהכסדים לא יהרגו. עכשיו תראו איך המלבי מסביר את העניין. ויד שהיוצא לאויב יוצא ללחום ולשלול שלל, הרי זה חלק מהמלחמה שאתה לוקח דברים בשלל, עמד במליצה שהשלל שיבוז הוא יהיה הצלת נפשו. זאת אומרת, מה שהשלל בחי? במקום לקחת רכוש, השלל יהיה שתציל את הנפש שלך. זה יהיה השלל. אתה בעצמך יהיה השלל, שמה שאתה בחיים, כי אחרת אם תשאר פה, מי יודע מה יקרה לכל העניין. כה אמר השם, מפני שרבים יבחרו יותר לסבול רעב ודבר בעיר, כדי להציל את העיר ולא יצאו אל האויב, אמר שהעיר תינתן ביד האויב בכל אופן. זאת אומרת, באים פה ארבעה אנשים, שפטיה בן מתן, גדליהו בן פשחו, יוחד בן שלמיהו, פשחו בן מלכיה, הם אומרים למלך, תשמע, יש לנו פה גייס חמישי, יושב פה אדם, בשם ירמיהו, מתים מורך על כל האנשים, ותשמע מה שהוא אומר להם. הוא אומר להם, או שאתם נכנעים, ואז אתם נשארים בחיים, אם אתם נשארים פה א', אתם מתים, ב', העיר הזאת נשרפת, נחרבת, לא נשאר ממנה שום דבר. עכשיו, זה לא איזשהו חידוש שצדקיהו לא ידע אותו. אני אומר שוב, צדקיהו, המלך האחרון לבית יהודה, והוא גם לאחר מכן הולך בגלות, יש איזה מנהרה שחופרים, והוא בורח דרכה, והבבלים תופסים אותו ומעקרים את עיניו. אנחנו נגיע לה, כבר בשבוע הבא, אנחנו מדברים על חורבנה של ירושלים, נגיע לדברים הללו. ואז מה נוציא? מכיוון שהאדם הזה עושה את הבעיות האלה, אני בפסוק ד' ויאמרו השרים אל המלך, יומת נא את האיש הזה, כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת, ואת ידי כל העם מדבר עליהם כדברים האלה, כי האיש הזה איננו דורש לשלום העם הזה כי אם לרעה. יש פה איזשהו פרדוקס, ו... מבין הפרשנים האלשיך הוא מאיר את הנקודה הזאת. מה הפרדוקס? אם ירמיהו, הם לא אומרים שירמיהו נביא שקר, כי הם יודעים שירמיהו אומר דבר נכון. אז אם ירמיהו אומר דבר נכון, מה הם רוצים ממנו? הם הרי יודעים את האמת. המלך גם יודע את האמת. תכף אנחנו נראה מה הוא עושה עם ירמיהו. הם הרי יודעים את האמת. עכשיו, אם אני אומר את האמת, צריך להעניש אותי? אני אומר את האמת, האמת היא איננה פחדנית, האמת היא כואבת, אבל היא לא פחדנית. צריך לבוא ולהגיד את האמת. מה אפשר לעשות? אומרים את האמת, מה עושים מעלה? אז שימו לב את הקנץ' בלשון הישיבות. היום הרב יצחק יוסף ככה, ראיתי שהיה קצת ויכוח, בין הרב שטיינברגר, הרב יצחק יוסף, מה זה השיטה, מה זה בריס, מה זה פה, מה זה... זה היה חוט המגשר, זאת אומרת, כדי להסביר את העניין, אבל מה כתוב כאן? ויאמרו השרים אל המלך, יומת נא את האיש הזה, כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת, ואת ידי כל העם לדבר עליהם כדברים האלה. הם לא אומרים, הוא אומר דברי שקר, כי הם יודעים שהוא אומר דברי אמת, כי האיש הזה איננו דורש לשלום לעם הזה כי אם לרעה. פה הם כבר מסתובבים טיפה מהעניין. מה הם אומרים? הם אומרים, הוא יכול לעשות השתדלות, הוא לא עושה אותה. תראו את הדברים של האלשיך הקדוש במקום מספר 2. כי הלא, לא ימנע, או חשדו לפודה מליבו, או לא, אם חשדו למשקר, למה אמרו על שמרפא יודר עושה מלחמה? גדולה מזאת, היו יכולים לומר שהוא משקר. ואם לא נחשד על כן, למה יאשם הלא אשר נראה ידיד? מה אתם רוצים לנו? הוא אומר את האמת, האמת היא כואבת. אך ייתכן, כי אחרי אומרם שהוא מרפא את ידי עושה המלחמה, הרגישו על ידי עצמם קושייה זו שאמרנו. מה הם אומרים למלך? הוא מרפא. אבל זאת האמת, זאת הנבואה, זה דבר השם שבאנו בנבואה. מה הוא יכול לעשות? אך ייתכן, כי אחרי אומרם שהוא מרפא את ידי עושה המלחמה, הרגישו על ידי עצמם קושייה זו שכתבנו. ותרצו באמרו אמת דורש לשלום. לומר, אין אמת, כי אשר ידבר אליו השם, הוא מגיד, אך תלונתנו היא, שאילו היה דורש לפני השם לטובה, הם תופסים את הקשר בין הנביא לבין הקדוש ברוך הוא כקשר דו צדדי. איך מתקיים היום קשר דו צדדי בינינו לבין ריבונו של עולם? יש רק דבר אחד, התחלנו אותו לפני שבוע. ריבונו של עולם מוריד גשם, זה הדבר היחיד שיורד מלמעלה למטה, ואנחנו מתפללים, זה הדבר היחיד שעולה מלמטה למעלה. זה הסירקולציה, זה הסיבוב, זה המעגל שעובד, זה הדבר היחיד שיש. אין שום דבר אחר. ריבונו של עולם מלמעלה למטה זה הגשם, ומלמטה למעלה זה התפילה. זה המציאות. אז הם אומרים, הוא יכול לעשות השתדלות אצל הקדוש ברוך הוא, שידבר עלינו דברים טובים. אך הוא להפך, שדורש לרע, מלמד קטגוריה, ומגיד לפניו יתברך את אשר לא טוב עשינו, ועל פי קטגוריה שלו, חושבים שיפן זה סתם, זה לא, ביותו של צדיק לעיר עושה רושם, לא נכנע. אחד התלמידים הנאמנים ששומר נאמנות לשיעור הזה, לפעמים יותר מהמגיד שיעור אפילו. צריך להכרת הטוב. אך הוא להפך שדורש לרעה מלמד קטגוריה, ומגיד לפניו התברך את אשר לא טוב עשינו, ועל פי קטגוריה שלו משיב לו התברך דברי צרות נבואתו, ונמצא שהוא גורם אל הנבואה הרעה ומרפא ידי עושה המלחמה. זאת אומרת, תוך כדי הפסוק הם עושים מה שאנחנו קוראים היום סוויץ'. הם לא יכולים לבוא ולומר שהוא משקר, אבל יש להם טענה, למה הוא לא עושה השתדלס אצל הקדוש ברוך הוא שיסתכל עלינו אחרת לגמרי. בקיצור, מה עושה המלך? כמו כל פוליטיקאי טוב, ויאמר המלך צדקיהו, הנה הוא בידכם. זה יצא משליטתי, אני כבר לא יכול לעשות שום דבר, תעשו מה שאתם מבינים ותסתדרו עם זה, כי אין המלך יוכל אתכם דבר, אני למנוע מכם לא יכול שום דבר. בקיצור, הם לא מתבלבלים הרביעייה הזאת, ותראו מה שהם עושים. ויקחו את ירמיהו וישליחו אותו אל הבור מלכיהו בן המלך. עכשיו, זה לא ברור האם מלכיהו בן המלך לא ידעו שיש לצדקיהו בן בשם הזה, לא ידעו מי זה האדם הזה, כנראה היה לו איזה בור שהיה ברשותו אשר בחצר המטרה. וגם כאן, איפה נמצאת חצר המטרה? יש חלק מהגיאוגרפים שניסו לבוא ולומר שזה משהו באזור שער שכם. יש שם הרי את מערת צדקיהו שפתחו אותה לפני 5-6 שנים. הייתם שם, יודעים מה זה מערת צדקיהו? יש מתחת לשער שכם. אז מה זה חצר המטרה? איפה בדיוק המקום הזה? וישלחו את ירמיהו בחבלים, ובבור אין מים כי אינתית ויתבע ירמיהו בתית. רביעיית האנשים האלה לוקחים את הנביא. עכשיו, מכיוון שמדובר בבור גבוה מאוד, אם הם יסרקו אותו, עכשיו שימו לב כמה זה מזכיר את המכירה של יוסף. זאת אומרת, להרוג אותו ממש, הם פוחדים, הם לא רוצים. אבל כשהוא מסתלק מעל פני השטח הם רוצים. איך עושים את זה? מורידים אותו לבור, אבל מורידים אותו בחבלים, כי אם אנחנו נזרוק אותו, אז הוא ימות בנפילה. עכשיו, איזה בור מדובר? המזגן לא עובד שם, החימום לא עובד שם, יש שם עתית, יש שם מים. בקיצור, ויתבע ירמיהו בתית. לגמרי לא פשוט, כרגע, אבל ממש מקבילה ליוסף בצורה מאוד מיוחדת. עכשיו, אחד הדברים המפתיעים, ובעבר ראינו והתעכבנו על הדבר הזה, ירמיהו לא צועק, לא מתפלל, הרי מה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, אני נביא השם, אנחנו שותפים, תציל אותי. למה הם עושים לי את זה? מה, קיבלתי מהם צ'ק ולא פרעתי אותו? הבטחתי להם לעשות איזו עבודה ולא עמדתי בה? נתתי להם איזשהו... אני לא עושה שום דבר. אתה אמרת לי לבוא, להתנבא, לעמוד בשער בית השם, להגיד שהיא משנה את החלב, זה מה שעשיתי. אז עכשיו זורקים אותי לבוא איתי, מה אתה שואל?
יכול להיות שהוא כבר מעדיף למות.
יכול להיות שהוא גם מעדיף למות, נכון? טוב למותי מחיי, אמר את זה יונה הנביא בסיטואציה לא רחוקה מהעניין הזה. לא כתוב כאן כלום על ירמיהו. כאילו, אין שום מזכור, אבל מה שאנחנו רואים, מה שמתרחש, תראו במקום מספר 3, בפסיקתא רבתי, אותה שעה, באו להם אצל צדקיהו המלך, אמרו לו, הרבה שזה מתנבא עלינו רעות, אינו דורש שלום למקום הזה. ענה ואמר להם, הרי בידכם, עשו כתוב בעיניכם, נטלו את ירמיה והשליף אותו לבור מלכיה בן המלך, והיה הבור מלא מים. עשה לו הקדוש ברוך הוא ניסים, ירדו להם המים למטה, מה שנקרא אצלנו היום משקעים, המים שפכו למטה, ואז מה? והתיק למעלה, ויתבע ירמיהו בתיק, והיה יונתן הסופר מחרפו, יונתן הסופר ניקנו בו, שם היה בור עינויים נורא והיום, הוא מונה אותו ואומר לו, על חן ראש, על קין ראשך על עתיד, שם אתה לא שינה לעיניך. זאת אומרת, שים את הראש שלך על המים הקרים, כדי שלא תוכל, שלא תירדם לנו פה. זאת אומרת שהוא רוצה מה שנקרא לחסל את ירמיהו בצורה איטית, שיטתית, בטוחה, כדי שהכל יהיה, כדי שהכל יהיה בסדר עד הסוף.
מה
העניין
פה של הקדוש ברוך הוא?
שהוא הוריד את המים, אחרת ירמיהו היה טובע בתוך המים. הוריד את המים ודין, והדין הזה, כנראה שבאיזשהו שלב היה שם אבן, אז ירמיהו כאילו מתייצר
ונאמן.
זה קוראים שהיה שמיים? מה? זה קוראים שהיו שמיים בתוך המים? זה מה שקוראים בפסיקתא רבתי. והיה הבור מלא מים, אני קורא במקום מספר 3, והיה הבור מלא מים, עשה לו הקדוש ברוך הוא ניסים, וירדו המים. אז פה כתוב, ובבור אין מים כי אינתי. למה כתוב אין בו מים? ממש מים זה יוסף, אין בו מים, אבל כי בור הוא משמש לאיזשהו עניין. הפסוק הבא הוא מאוד מעניין, מאוד מעניין חלילה, אני לא נותן ציונים בתנ"ך, סליחה, זה בטוח לא במקום, אלא התכוונתי לומר שהוא מאוד מפורשן, מאוד מאוד עוסקים בו, כי יש פה בעיה, תזכרו לרגע בלימודי התחביר והלשון שלכם, בגרות מאוד אהובה שעשיתם בכיתה י', ובואו נראה מה מתרחש מסביב לעניין הזה. וישמע עבד מלך הכושי, איש סרס והוא בבית המלך, כי נתנו את ירמיהו לבור, והמלך יושב בשער בנימין. ויצא עבד המלך מבית המלך, וידבר אל המלך לאמור, אדוני המלך, הראו האנשים האלה את כל אשר עשו לירמיהו הנביא, את אשר השליחו אל הבור, וירו תחתיו מפני הרעב, כי אין הלחם עוד בעיר. תשמע, הרגו את ירמיהו. ויצווה המלך, את עבד המלך, את עבד מלך הכושי לאמור, קח בידך מזה 30 אנשים, ועלית את ירמיהו הנביא מן הבור בטרם ימות. רבותיי, סימן לרעב בירושלים. כמה אנשים, כמה חיילים צריכים לחלץ חייל שנפל לבור? 3, אני חושב, זה מקסימום. 30 אנשים, אנשים מזדי רעב וחומי רשת, לאף אחד אין כוח. 30 אנשים צריכים לעלות את ירמיהו מן הבור. בטרם ימות, ויקח את המלך את האנשים בידו, ויבוא את המלך אל תחת האוצר, ויקח משם בנויי סחבות ובנויי מלכים. זאת אומרת, לוקחים כל מיני, היה שם מחסן של בגדים ישנים. אם אנחנו נרים את ירמיהו, יכול להיות שהעצמות יצאו במקומם, הוא שחיף עצמות, יש רעב. צריך לרפד את הגוף שלו, צריך לשים לו מתחת לבית השכי, בדים, חבלים, משהו, וברגע שכל הגוף שלו יהיה מרופד, נוכל למשוך אותו ולעלות אותו למעלה. ויום אלו את המלך הכושי אל ירמיהו, כל זה מתבצע בצעקות, אין מכשירי קשר, אין פלאפונים, אין אס-אמסים, שים מבנייה הסחבות והמלכים תחת הצילות ידיך, הצילות זה בית השכי, מתחת לחבלים היה אז ירמיהו, כן, והמשכו את ירמיהו בחבלים ויעלו אותו מן הבור, וישב ירמיהו בחצר המטר. הפסוקים הללו עוסקים בהצלתו של ירמיהו, ואני מבקש שנתבונן, הקושי הגדול ביותר הוא בפסוק שבו פתחנו פסוק ז', מה הקושי שיש בו? וישמע עבד מלך הכושי. שלוש אפשרויות לפנינו. אפשרות א', עבד מלך זה שם, כמו אבימלך, כמו אחימלך, כמו אחימץ, יש שם שנקרא עבד מלך, זה שם. ואז מה? והוא היה כושי. הוא בא לארץ כוש. הרבה פעמים המלכים לקחו לעצמם כל מיני עבדים, כל מיני אנשים ממקומות רחוקים, כדי שיהיה איזה אינטיפאדה או יהיה איזה מלך, הם לא ינקטו לצד הזה או הזה. אז זה יכול להיות הסבר פשוט. אלא מה שחזר לא תרשו באופן הזה. ויש שני מהגעמלים בחזר. תראו לרגע במקום מספר 4, גמרא במועד קטן. ויאמר עבד המלך, עבד מלך הכושי, וכי כושי שמו, והלא צדקיה שמו, אלא מה כושי משונה באורו, אף צדקיה משונה במעשיו. כולם רוצים להרוג את ירמיהו, וצדקיהו המלך רוצה להציל אותו. אומר רש"י, משונה במעשיו צדיק גמור. אומר התוספות, במסכת מועד קטן, בעמוד אחר, כל המקורות מצוינים פה. צדקיה מלך יהודה, צדיק גמור היה, אבל במקרא לא מצינו יותר, כי הסכין שציווה להעלות ירמיהו בן עתית. זאת אומרת, לפי המן דאמר הזה לחז"ל, אז מה שכתוב פה, כתוב פה ככה: וישמע עבד מלך הכושי. אי הידיעה מתייחסת למי? למלך. המלך הוא הכושי. כושי הוא אחד שהוא שונה מכל האחרים. כולם רוצים להרוג את ירמיהו, צדקיהו, כולם שומעים את זה בשם, צדקיהו, שומעים את הצדק, את העניין הזה. צדקיהו אומר, בשום פנים ואופן לא, אני הולך ואני שולח אנשים כדי להוציא אותו. זה מה דאמר אחד בחז"ל. בספרי בבעלותך, במקום מספר 5, הספרי זה מדרש ההלכה על חומש במדבר. אנחנו יודעים שבספר בראשית אין לנו מצוות כמעט בשביל אנשי ברית מילה, אבל זה מצוות שמצטווינו עליהן לפני מתן תורה. אז אין לחומש בראשית מדרש הלכה. לשמות יש לנו מכילתא, מכילתא זו מדרש ההלכה, ובשמות יש לנו שתי מכילתות: מכילתא דרבי ישמעאל, מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי. שתי בתי מדרשות, מכילתא דרבי ישמעאל, מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי. לויקרא יש לנו את הספרה, השם הנוסף שלו זה תורת כהנים, ובמדבר דברים יש לנו ספרי. אלו מדרשי ההלכה. אז כתוב בספרי פרשת בעלותך: כיוצא ואתה אומר ירמיהו, ירמיהו למתחת, וישמע עבד מלך הכושי איש סריס, וכי כושי היה, ימה כושי משונה באורו, כך היה ברוך בן נריה משונה במעשיו יותר מכל בני פלטרים של מלך. ברוך בן נריהו עבד, הוא העוזר של ירמיהו, הוא כותב את המגילה וכו'. הוא ראה את הדבר הזה, הוא רץ בצדקיה, הוא אומר, אנחנו חייבים לחלץ, חייבים לחלץ את ירמיהו מן הבור, והוא עושה את העניין הזה. יש פה מערשה, לא נספיק אותו כרגע. המערשה שואל, איך יכול להיות שבדרשה אחת המלך הוא הכושי, הוא החורג לפי כל הסדר כולו, ואיך יכול להיות שבדרשת חז"ל אחרת העבד הוא הכושי, הוא חורג מכל העניין כולו? הסבר אחד, מחלוקת בהגדה, מותר. מבית מדרשו של הרב דסלר, בעל המכתב מליהו, מקובלנו שאין מחלוקת בהלכה, אלא הכל זה נקודות הסתכלות. מה זאת אומרת? אם אני אשים את התנ"ך הזה, אם אני שם אותו ככה, אז כל אחד יגיד לי, זאת אומרת, נניח שאני עומד פה ואני שם את התנ"ך ככה, ואני שואל מה כתוב בתנ"ך, אז כל מי שיושב פה יגיד לי, תורה נביאים כתובים, קוף של הוצאת קורן ירושלים בפסי כסף. אני מסתכל על זה, אני אומר, מה זאת אומרת? כתוב פה כי מציון תצא תורה ובאה של ירושלים. מה, אתה לא מסתכל במה שאנחנו מסתכלים? אני מסתכל באותו ספר שאתם מסתכלים. אלא מה הכוונה? שיש זוויות ראייה שונות. והרב נסר אומר שבאגדה אין מחלוקת, אלא יש זוויות ראייה שונות, אין מחלוקת באגדה. בהלכה יש מחלוקת, באגדה אין מחלוקת. אבל פה יכול להיות שבאמת יש פה מחלוקת. האם אני תולה, איך אני מתייחס להי הידיעה הזאת של הכושי? האם זה הולך למילה האחרונה שזה המלך, או שזה הולך למילה שלפניה שזה העבד? ובאופן הזה המערשה, פשוט אני רוצה שנספיק את כל הפרק, המערשה דן פה בנקודה הזאת. ובכל אופן, מה הוא עושה? אז תזכרו את הנקודה הזאת בפרק, את עבד מלך הכושי עם המשמעות שלו. איש סריס, זה לא אומר ש... סריס זה יכול להיות שמש, וזה יכול להיות סריס מבחינה ביולוגית, לא ברור על מה מדובר פה. והוא בבית המלך, זאת אומרת סריס זה מי שחלילה לא יכול להעמיד צאצאים. והוא בבית המלך, כי נתנו את ירמיהו לבוא, והמלך יושב בשער בנימין. ויצא עבד מלך מבית המלך וידבר אל המלך לאמור, אדוני המלך, הראו האנשים האלה את כל אשר עשו לירמיהו הנביא, את אשר השליכו אל הבור וימו תחתם מפני הרעב, כי אין הלחם עוד בעיר. ופה, שמענו את זה היום מהרב יצחק יוסף. אנחנו כהורים, אני אומר, מדברים על זה הרבה בבית, יוצא לנו ככה לדבר. אפשר כמובן לחלוק פוליטית, מעשית, עניינית על דרכו של הרב עובדיה או משהו כאין זה, אבל אי אפשר להתפעל מזה שהוא עונים משפחה לתפארת. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא רוצים את צורת הרב. אתה שואל את עצמך, איך בעוני כזה אפשר לעשות את הדברים האלה? כמה וכמה פעמים התייעצתי חינוכית עם רב אבינו, האם לדבר בישיבה על הסתפקות במועט? הוא אמר לי, רב טובי, אל תדבר על זה, הדור שלנו לא בנוי לזה בכלל. לא בנוי לזה, אל תדבר על דברים כאלה. אין מושג של הסתפקות במועט. לקחת בקבוק בירה, אני אומר את זה בראש שקט, כי אצלי בבית שותים מים, לא בגלל שזה סתם, אבל לחשוב מה זה, לקחת בקבוק בירה, לחלק אותו ל-11 ילדים, כל אחד מקבל. מקבל שם את התחתית של הכוס, אז היית מצפה שאנשים האלה ייצאו פושעים, ייצאו עבריינים, ימרדו בהורים שלהם. הרי כל אנשי המקצוע שיחקרו דבר כזה, מה הם יגידו? חסר אהבה, חסר חור, חסר חיבור בין ההורים לילדים וכולי, שזה מעוררים פעלות. 11 ילדים, ואנחנו מכירים את השמות שלהם, אני אומר עוד פעם, בלי למכות עמדיים, אנחנו רוצים זה, רוצים זה, זה פרשה אחרת, זה עניין לפני עצמו. אבל מה המשמעות של הדבר הזה? אז פה אנחנו מדברים על ירושלים ברעב, אין אוכל. וירמיהו, בין אם הוא בפנים, בין אם הוא בחוץ, זה לא שפה מחכה לו סעודת גורמי עם 5 מנות, ופה בקושי משלשלים לו איזה כיכר לחם, הוא צריך להחזיק מעמד. זאת אומרת, הדיון הוא האם הוא ימות ברעב בתוך הבור, או שהוא ימות ברעב מחוץ לבור. זה מה שאומרים לנו פה כל הפרשנים. תסתכלו לרגע במקום מספר 7 ברדק. וימה תחתיו, מה הוא אומר? אדוני המלך, אני קורא בפסוק, הראו האנשים האלה כל אשר עשו לירמיהו הנביא, את אשר השליחו אל הבור, וימה תחתיו מפני הרעב, כי אין הלחם עוד בעיר. אז אומר הרדק, מפני הרעב, כי בעוד שהיה בחצר המטרה, זאת אומרת, הרי גם לפני כן הוא היה בבית סוהר, אבל לפני כן זה היה בית סוהר שהיה במפלס הרחוב ואנשים ראו אותו. אנשים הסתובבו ואנשים ראו אותו. היו רואים אותו ומרחמים עליו. ועוד כי המלך ציווה לתת לו כיכר לחם ליום, מחוץ האופים, מתוק כל הלחם, ועדיין נותר כל הלחם. זאת אומרת, הוא קיבל הקצרה של כמה פרוסות לכל יום. ומה שאמר כי אין הלחם עוד באים, רוצה לומר, אין הלחם נמצא כי אם בקושי, ומאחר שהוא בבור ולא יראו אותו ולא ירגישו עליו, ימין בבור מפני הרעב. אז הוא אומר המלך, תשמע, המצב לפני כן היה שמה, הוא היה בעד פני הקרקע. אז אנשים ראו אותו, אמרו לו, כך הוא גייה, כך הוא מספיק, כך כיכר לחם, כך משהו. עכשיו, ברגע שזרקת אותו פנימה, מי בכלל יודע שהוא מפנים? תשמע, הוא ימות לנו תחת הרעב. הוא תכף לא יהיה לו בדיוק מה לאכול. המלבים הולך בכיוון אחר. המלבים אומר, הרב בשמונה ניקור. הרב האנשים היה בתחתיו רוצה לומר, הלא גם בלא זה כבר היה מת תחתיו במקום שהיה מפני הרעב, והייתה מיטתו בשב ואל תעשה. ואם כן, הרב את אשר השליחו אותו אל הבור להמיתו בקום ועשה. למה אתה יודע להם לזרוק אותו? תעשו את ירמיהו, כבר ימות בלב אחים. ברגע שאתה לוקח בן אדם ומטלטל אותו טלטלה כזאת וזורק אותו לתוך בו, הוא ימות בוודאות. האברבנאל, סתם כרומזי תנ"ך, תדעו שבדרך כלל המלבים, זאת אומרת, המלבים לוקח את עיקר דברם מתוך האברבנאל. זה פער של איזה 400 שנה ביניהם, המלבים חי לפני 120-130 שנה, האברבנאל לפני 500 שנה, ובהרבה הרבה מאוד דברים אנחנו מוצאים זהות בין המלבים ובין האברבנאל. אז אומר האברבנאל כך, למען האמת צריך להביא אותו קודם, אדוני המלך, הראו האנשים האלה כל אשר עשו לירמיהו הנביא, כי כבר זכרתי בשאלות כמה, זאת אומרת, יש לו שיטה לאברבנאל, בפירושו לנביאים הוא על כל יחידה שואל 6 שאלות. בפירושו לתורה, על כל יחידה הוא שואל 16 שאלות, כמדומני. הרי שאלו יהודי אחד, למה אתה לא מחבר ספר? אז הוא אומר, תראו, אני כל ליל שבת לומד אברבנאל, שאני מאוד עייף, מאוד מיוגע, מאוד זה. מתחיל ללמוד אברבנאל, אני קורא את כל השאלות ונרדם. הוא אומר, בן זמן, אני מתעורר, אני אומר לעצמי, יש לי כל כך הרבה שאלות על פרשת שבוע, מה יהיה? אני לא מגיע לך ללמוד את התשובות, אז אומר, אתה טוב שאני לא אחבר ספר, ואז אף אחד לא יתעורר באמצע הלילה עם שאלות על פרשת שבוע. אבל זה שיטה מתודית לעורר שאלות, ומי שמחפש כאן להגיד את דבר תורה או משהו, שאלות שהאברבנאל שואל, נוף וצופים, אתה פשוט, אתה פתאום אומר, רגע, איך לא שאלתי את זה קודם, איך זה לא היה קשה לי, איך לא התכוננתי, איך לא ראיתי, אותו דבר המלבי, שזה מאוד, מי שצריך להגיד דברי תורה, מאוד מועיל לדבר הזה. אדוני המלך, הראו האנשים האלה את כל אשר עשו לירמיהו הנביא, וכבר זכרתי בשאלות, כמה מהזרות יש בפסוק הזה, כי הוא היה מתרעם על הבור אשר ישלחו בו, ונתן טעם מפני הרעב, באומרו וימו תחתם מפני הרעב, והנה אותו בבור, ייתנו לו כיכר לחם אשר ציווה לו המלך, ומה לו עם הרעב? אבל תראו שכתוב לדעתי כך הוא, שאמר הראו האנשים האלה את כל אשר עשו לירמיהו, רוצה לומר, כבר פעמים רבות הראו ללמוד תמיד, אם באשר שמו בבית תונתן בבור, ואם בשאר מאסרים שהם היו הסיבה במאסרות תמיד, ועודתה באחרונה את אשר השליחו אל הבור שהוא תרום את אחר האחרון, ורוב היה מתחתם מפני הרעב, הנה כאומר, ואם היה כוונתו שימות יניחו לו, והוא מעצמו ימות תחתיו ברעב, כי אין הלחם עוד בעיר, ולמה זה אם כן ימיתו בבור בתוך עתיד? תעשו את ירמיהו, כבר ימות עליו אחי. מה אתם צריכים להתאמץ ולהשתבר וכו'? אין מה לאכול. הנה אם כן אומרו וימות תחתיו, אם רצונו שימות בבור מפני הרב, שיניחנו חוץ מהבור, וימות תחתיו מפני הרב ולמות נטבע בתית וכו' וכו'. זאת אומרת, זו השאלה שמטרידה אותו, ואני טיפה מסדרז. ויצווה המלך את עבד מלך הכושי לאמור, קח בידך מזה 30 אנשים, ועלית את ירמיהו והפרשנים, גם המדרש וגם הפרשנים מדברים שזה ביטוי לרעב שהיה בעיר. כולם היו שחיפי עצמות, לא היה כוח לאנשים לעשות משהו. 30 אנשים צריכים להוציא אותו מן הבור. ועלית את ירמיהו הנביא מן הבור בטרם ימות, ויקח לבית המלך את האנשים בידו, ויבוא בית המלך אל תחת האוצר, ויקח משם בלויי הסחבות ובלויי מלכים, אמרנו שהוא שם לו מתחת לבית השכי, כדי שהגופה הזאת לא תתפרק באמצע, מדובר באדם חי, וישלחם אל ירמיהו אל הבור בחבלים. ויאמר בית המלך הכושי לירמיהו, שים נא בלויי הסחבות והמלכים תחת הצילות ידיך, הוא קורא לו מלמעלה, נחשוב, בוא. מלא מים, מלא טיל, נשכב שמישהו, ירמיהו, כן, שומע אותנו, שמע, מורידים לך חבלים, כנראה שגם איזה שניים, שלושה אנשים ירדו למטה, לעזור לו, כדי להעלים אותו. ויעש ירמיהו, כן, והמשכו ירמיהו בחבלים, והעלו אותו מן הבור, ויש את ירמיהו בחצר המטרה. וישלח המלך צדקיהו, אחרי שמוציאים אותו, המלך עוד פעם רוצה לדעת מה הולך להיות, ותראו איזה פגישה מצמררת ירמיהו מדבר עליה, כשירמיהו כותב את הספר שלו. וישלח המלך צדקיהו, ויקח את ירמיהו הנביא אליו, אל מבוא השלישי, איזה חדרון בבית המקדש, מבוא השלישי, איזה מקום כזה, אשר בבית השם, ויאמר המלך ירמיהו, שואל אני אותך דבר, אל תכחד ממני דבר, תשמע רבי יהודי, אני רוצה שתגיד לי את האמת ורק את האמת. ויאמר ירמיהו לצדקיהו, כי אגיד לך, הלא המת תמיתן, וכי יעצך לא תשמע אליי, מה אתה רוצה לשמוע ממני? מה, אתה לא יודע מה אני אומר? אתה לא יודע מה ריבונו של עולם אומר לי? מה אתה פתאום עכשיו עושה את עצמך תמיד, כאילו אתה רוצה להתחיל את כל הסיפור מחדש? אתה יודע בדיוק מה שאני אומר. וברגע שאני אגיד, אתה תערוג אותי, כי מה אני אגיד לך? צלע כסדי, האם לא תחרב, אף אחד לא ימות, הכל יהיה בסדר, אבל אתה לא מוכן לקבל את זה. אז מה אתה מבקש ממני? ולשמע מלך צדקיהו ירמיהו בסדר למור, חי השם. יש פה מילה שהיא כתובה ולא קוראים אותה. המילה עת היא כתיב ולא כתיב. חי השם, אשר עשה לנו את הנפש הזאת עם עמיתך, עמיתך ביד האנשים האלה שמבקשים את נפשך. אתה על ראשי, אני מבטיח לך, הכל יהיה בסדר. ואם כן מה? ביום ירמיהו לצדקיהו, הוא חוזר על הנבואה הזאת, זה כבר פעם השלישית שאנחנו שומעים את הדברים האלה. כה אמר השם אלוקי צבאות אלוקי ישראל, אם יצאו תצא את שרי מלך בבל, וחייתה נפשך, והעיר הזאת לא תשרף באש, וחיית אתה וביתך. ואם לא תצא את שרי מלך בבל, וניתנה עיר הזאת ביד הכסדים, ושרפו באש, ואתה לא תמלט מידם. ביום ירמיהו המלך צדקיהו לירמיהו, אני דואג את היהודים אשר נפלו אל הכסדים, וניתנו אותי בידם והתעללו בי. זאת אומרת, אתה אומר לי יצא, הרי יש כבר אנשים שיצאו, ברגע שאני יצא, מלך בבל ייתן אותי ביד היהודים, הם יעשו מירים, שמע, מה פתאום יצאתי? ויאמר ירמיהו, לא ייתנו, שמע נא בקול השם לאשר אני דובר אליך, ויטב לך ותחי נפשך. על מה אתה מדבר? אני אומר לך, בפעם האחרונה יש לך סיכוי להציל את עצמך. אני לא בא בשם עצמי, אני לא מוציא כל מיני דברים, אני לא אומר ספרות והשערות מדיניות ודיונים כאלה. אני מעביר לך את דבר השם, זה מה שאני אומר לך, אני לא אומר שום דבר אחר. מה אתה רוצה ממני? ואימהר אתה לצאת, זה הדבר אשר איראני השם. את זה ראיתי במראה הנבואה, זה מה שהקדוש ברוך הוא איראני. והנה כל אנשים, יש פה איזו סוגיה של אפילו אנשים תצחק נעליך. והנה כל אנשים אשר נשארו בבית מלך יהודה מוצאות אל שרי מלך בבל, והן אבות יסידוך. זאת אומרת, מה, למה באת? למה עשית? זאת אומרת, ידרשו, ייקחו את כל הנשים שמשרתות כאן בבית המלך, גם אותם ייקחו בשבי, וישאלו אותם, מה סיבת המלך? והנה אומרות, נסיתוך ויכלו לך אנשי שלומך, הוטבעו בבוץ רגליך, נסבו אחור, ואת כל נשיך ואת בניך מוציאים אל כסדים, ואתה לא תמלט מידם, כי ביד מלך בבל תתאפס, ואת העיר הזאת תשרוף באש. יוציאו את כל השפחות שיש פה, יוציאו את כל הילדים, את כל הזה, הכל. ביום צדקיהו ירמיהו, הוא לא מתווכח איתו. איש על ידע, מה הוא אומר לו? איש על ידע בדברים האלה ולא תמות. תעשה לי טובה, הרי כולם רואים שאני מפגש איתך, בוא נסכן ונגיד על מה דיברנו ותלך הביתה. ומה הוא אומר? בחיש הוא עשרים כי דיברתי איתה, הוא בא הולך ואמרו אליך, אגיד ענה לנו מה דיברת אל המלך, אל תכחד ממנו ולא נמיתך או מה דיבר אליך המלך. ואמרת עליהם, מפיר אני מבחינתי לפני המלך לבלתי השיבה מבית יונתן לבושה. בית יונתן בלשוננו זה בית בשילח למטה, אבל הכוונה עם בית יונתן זה היה הצינוק, זה היה בית כלא הרבה יותר קשה. בוא נסכם בינינו שאם ישאלו אותך מה דיברנו, תגיד שכל מה שביקשתי, ירמיה אומר, מה ביקשתי מצדקיהו? שמע, תשאיר אותי פה בחצר המטרה, פה זה איכשהו יש תנאים מינימליים, אל תחזיר אותי לבית יונתן. ויבוא כל השרים אל ירמיהו וישאלו אותו ויגד להם ככל הדברים האלה שציווה המלך, ויחרישו ממנו כי לא נשמע הדבר. וישב, וכאן את הפסוק הזה אני בעזרת השם ארצה ללמוד בשבוע הבא, הפסוק האחרון, שימו לב, יש פה פרשה סתומה באמצע הפסוק, נדבר על זה קצת, אבל תראו את הכותרת, ועד השם נלכדה ירושלים בשנה עד שהיא בא נבוכדנצר ויצאו עליה. ממש אנחנו נכנסים פה לענייני י"ז בתמוז תשעה באב, מקביל לפרק כ"ה במלכים ב', אנחנו נתייחס לדברים הללו. סיכום של חצי דקה, זה הזמן שנותר לנו. אנחנו היום דיברנו על מערכות היחסים המורכבות בין המלך לבין הנביא, את כל הקושי שיש מסביב לה, כל הקושי שיש מסביב לעניין הזה. זה לא הפעם הראשונה שהעניין הזה מופיע בספר ירמיהו, אבל בהחלט הוא מופיע בצורה מאוד קיצונית, מאוד קשה, מאוד נוקבת, מאוד מפחידה, מה הולך להיות בגורלו של הנביא. התעכבנו כמעה על הנושא של עבד עבד מלך הקושי. זאת אומרת, הקושי הזה למה הוא מתייחס? האם לעבד, האם למלך? ראינו את הפגישה האינטימית בין צדקיהו לבין ירמיהו, שירמיהו חוזר על הדברים הללו, וצדקיהו מפוחד ואומר לו, אל תגיד לאנשים על מה דיברנו. דיברנו על איזשהו פרט כזה, ואנחנו ממש סמוכים לחורבן. זאת אומרת, הולך להיות מחורבן, וזה בעזרת השם ענייננו בשבוע הבא. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.